היי, ברוכות הבאות לפודקאסט של 9 in Style. שמי טל מאור זינגרמן, אני עורכת הראשית של המגזין, ונמצאת איתי כאן יהודית כץ.
שלום.
אז מה? ספרי קצת.
אני יהודית. אני מתעסקת בעיקר בפסיכולוגיה חיובית, והמטרה שלי זה להפיץ כלים מתוך הפסיכולוגיה, כלים שהם מבוססים במחקר, וכמה שיותר אנשים שרוצים לחיות טוב יותר, להשתמש בכלים האלה.
שנהיה מאושרים יותר ושמחים יותר.
זו מטרה חשובה.
נכון. אני מאוד מתחברת לכל הנושא הזה של פסיכולוגיה חיובית, ולכל הנושא הזה של אושר ומה זה אושר. ואני אספר קצת בתור רקע איך בכלל הגעתי להתעניין בתחום הזה. אז מה שקרה זה שלפני הרבה מאוד שנים, מצאתי את עצמי בסיטואציה שהתארחתי אצל חברה בתל אביב, ואז ראיתי פתאום ספר אצלה, שכותרת שלו משהו על אושר. עכשיו, זה הכי לא מתאים היה לי לקחת את הספר הזה ולקרוא, כי בתפיסה שלי כל הדיבור על אושר זה מין איזשהו ניו אייג' כזה, יהודית פה מהנהנת.
כן, פרחים וברפרים, כפצוצים בשדות.
ומדיטציה ויוגה וכל מיני דברים כאלה שבאמת קצת רחוקים ממני. איכשהו הושטתי יד לספר הזה, זה הספר של דוקטור טל בן שחר, שהוא מומחה עולמי לתחום הזה, והתחלתי לקרוא אותו. וגיליתי שזה בכלל לא ניו אייג', שהכל מאוד מגובה במחקרים שהם מאוד מאוד מעניינים, וכשקוראים אותם אז הרגשתי הזדהות מאוד גדולה עם כל מה שכתוב, והכל גם היה מאוד פרקטי. זאת אומרת, בתוך הספר מצאתי המון כלים שבלי לשים לב התחלתי פשוט ליישם אותם.
זה סיפור שהוא ממש משמח אותי, והוא מתחבר לי גם לסיפור של איך אני הגעתי לתחום, בא לך לשמוע.
בטח.
אז האמת שאני הדרכתי בתוכנית שנקראת אוניברסיטה בעם, שזו תוכנית חברתית מדהימה, שבעצם מחברת אוכלוסיות רווחה לאקדמיה, ונותנת הזדמנות למי שאף פעם לא הייתה לו הזדמנות להגיע לאקדמיה, לבוא וללמוד. והייתי מדריכה שם נשים מכל מיני אוכלוסיות מגוונות, ומתישהו הייתה לי מין הברקה, אני אעשה שיעור על פסיכולוגיה חיובית. עכשיו, אז בכלל לא ידעתי מה זה היה מבחינתי רק כותרת. ידעתי שיש תחום כזה, ונשמע לי מעניין. אז גם כמוך הרמתי את הספר באושר ואושר של טל בן שחר, הלבן הזה עם הנקודות שהוא מעורר סקפטיות קלה. אני גם הגעתי מתחום של פסיכוביולוגיה, אז כל מה שקשור למחקר וביסוס היה אצלי ממש ממש חזק. וכשהתחלתי לקרוא את זה, אמרתי, איך לא ידעתי את זה עד עכשיו? מה קורה? איפה היית?
כן, זה כמו שומעים את הגונג הזה של כאילו משהו, הסימונים נופלים.
ממש.
אז בואי נתחיל רגע מהבסיס. איזה כלים אפשר לאמץ כדי באמת לשדרג את איכות החיים ולהתמודד עם כל החוסר ודאות והמון המון קשיים ועומס רגשי שיש עלינו כל הזמן?
וואו, יש המון כלים, גם על כל אחד מהדברים שאמרת אפשר להרחיב, אבל בוא נתחיל מהעומס שיש עלינו. אני חושבת שהנטייה הטבעית שלנו היא להימשך לעומס ולקושי ולנפח שהקושי הזה תופס בחיים שלנו. ככה שעם כל זה שיש קושי, אנחנו גם מסתכלים עליו מתוך איזו זכוכית מגדלת כזאת, שמגדילה אותו עוד יותר, מה שיוצר תחושה שהיא לאו דווקא מבוססת, שיש הרבה 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 יותר קושי בחיים שלנו. לנו מאשר דברים שעובדים בחיים שלנו. אחת המטרות של הפסיכולוגיה החיובית זה ליצור קצת את האיזון הזה. זה לא בא להגיד אין קושי, כי אין מה לעשות, יש, אנחנו מתמודדים עם לא מעט קשיים. אבל השאלה היא כמה מקום אנחנו נותנים גם לדברים הטובים שכן עובדים בחיים שלנו, וכמה אנחנו מרשים לעצמנו באמת ליהנות מהדברים הטובים שקורים. אז אם אנחנו מדברים על כלים, אז אחד הכלים הקלאסיים זה להתחיל להסתכל על מה שעובד ועל מה שטוב בחיים שלנו ולהעריך את זה. זה נקרא בשפה של הפסיכולוגיה החיובית הכרת תודה. וזה משהו שיש עליו המון המון מחקרים. את רוצה לשמוע על מחקר?
ברור.
במחקרים הקלאסיים שעושים על הכרת תודה, בעצם מבקשים מקבוצה אחת של אנשים לרשום כל יום שלושה דברים טובים שקרו להם. עכשיו, זה לא צריך להיות דברים גדולים, בקטע של התקבלתי לעבודת חלומותיי, התחתנתי, נולד לי ילד, אלא ממש את הדברים הקטנים והיומיומיים. זה יכול להיות משהו כמו שתיתי קפה נחמד כזה בבוקר עם קצף וסוכר, או זה יכול להיות ראיתי בן אדם שאני אוהבת שלא פגשתי הרבה זמן, או הייתה לי מחשבה נעימה או זיכרון נעימה, ממש דברים בסיסיים ויומיומיים.
גם דברים שטחיים. היה לי יום שיער ממש יפה היום.
לגמרי, יום שיער יפה.
יש לי לק מהמם. נכון? כאילו.
ולקבוצה שנייה של אנשים שהיא משמשת כקבוצת הביקורת, מבקשים בעצם לרשום מה הם עשו היום גם. שלושה דברים שהם עשו, וזה יכולים להיות אותם דברים דרך אגב, אבל האוריינטציה של ההסתכלות היא שונה. אז הם יכולים גם לרשום, האמת שפגשתי בן אדם, שתיתי קפה, ועוקבים בעצם מה קורה עם הקבוצות האלה לאורך זמן. ומה שרואים במחקרים זה שהקבוצה שמכירה תודה לאורך זמן הופכת להיות מאושרת יותר, לא רק בזמן שהם עושים את התרגיל, אלא גם אחר כך, לטווח הארוך, הם הופכים להיות אופטימיים יותר, נדיבים יותר, מערכות יחסים שלהם משתפרות, אפילו דברים פיזיים, כמו לישון יותר טוב בלילה, ולעשות יותר ספורט, ולהיות רגועים יותר, והישגים בעבודה, כלומר, באמת תוצאות שהן מרחיקות לכת, אני זוכרת שכשקראתי את זה, אמרתי, זה לא הגיוני, מה זה, מה זה הדבר הזה?
זה נשמע כמו איזשהו קסם כזה, כאילו.
ממש, כי זה ממש כמה דקות ביום, אם אני רגע, ואולי נעשה רגע את התרגיל הזה, ונשאל את עצמנו, בואי נעשה פינג פונג כזה, שכל אחת תגיד משהו טוב שקרה לה היום, וזה מאתגר, כי השעה רק 11 בבוקר.
למה? אני דווקא חושבת שמאז שעה 11 קראו לי המון דברים טובים. קודם כל, הייתי בחדר כושר.
וואו.
כן, שזה...
כמה מוקדם.
כן. וגם לקחתי את הבת שלי לגן, וכל הדרך החזקנו ידיים.
איזה יופי.
וגם אנחנו מקליטות את הפרק שהרבה זמן רציתי כבר להקליט אותו.
איזה כיף להיות חלק מהשלושה דברים שלך, זה מאוד מחמיא. שלושה דברים טובים שקרו לי היום. קמתי וכתבתי איזושהי כתבה שאני מחכה לכתוב הרבה זמן, ועשיתי את זה במיטה, שזה היה ממש כיף, עם שמיכה וקפה, והרגשתי שאני בסביבה חמימה וכיפית ופורה לכתיבה. לא מזמן קיבלתי החלטה שאני לא שמה את הפלאפון יותר ליד המיטה, ויש לי עכשיו משהו אחר שמאיר אותי ואני משתמשת בו כשעון מעורר, ומאוד נהניתי בבוקר מהקטע הזה שהפלאפון לא לידי, כי אני יודעת כמה פתאום מתחילים מיילים
והודעות. נכון, עומס על הבוקר.
ועברה לי מחשבה כזו של איזה כיף שאני מיישמת את זה, זה ממש משפיע על הבוקר שלי. והדבר השלישי זה החתול שלי, קוראים לו אוסקר, פשוט ישן בצורה כל כך חמודה, שזה גם, זה גם עשה לי טוב. אז אלו היו שלושה דברים שאני חושבת עליהם, שקרו בינתיים.
שבאמת זה דברים קטנטנים כאלה.
ממש קטנים. והשאלה היא למה זה עושה שינוי כזה גדול, כי זה נשמע כמעט פשוט מדי. אז קודם כל חשוב להגיד שזה לא פשוט, כי לפני שאנחנו מתחילים לתרגל את זה, זה יכול להיות ממש כזה... לא יודעת.
גם כל הזמן מדברים בתחום הזה של האושר, שבעצם אושר זה לא היי, כאילו זה לא שלמות, כאילו צריך למצוא את האושר, כאילו זה בסדר להיות עצוב, זה בסדר שקורים דברים רעים, אנחנו בני אדם, קורים דברים קשים, אנחנו מתמודדים איתם, והרבה יותר קשה למצוא את הנקודות אור האלה שנמצאים בסיטואציה של קושי.
זה ממש מאמץ מחשבתי, ואני רואה את זה המון עם אנשים שמתחילים לתרגל את זה, או שומעים על התרגיל הזה, הם באמת אומרים, ובשיא הכנות, לא מתוך איזה קטע מתבחין, לא היה שום דבר טוב היום. זה היה פשוט יום רגיל. כי הפוקוס שלנו כל כך לא רגיל להסתכל על זה בכלל, שזה מידע שהוא כביכול לא נגיש לנו, כשאנחנו לא רגילים לתרגל את זה, וכשאנחנו מתחילים לתרגל את זה, אז בהתחלה זה קשה, ואז זה נהיה קצת יותר קל, ומתישהו זה כבר נהיה כל כך אוטומטי, שאנחנו הולכים לנו ביום-יום בחיים, ואנחנו מרגישים את זה באותו רגע, אנחנו לא צריכים אפילו לחכות לזמן שבו נחשוב על זה בצורה מרוכזת, זה הופך להיות משהו שאנחנו כמו מחפשים אותו ומוצאים אותו ממש בקלות, וזה היופי שבו השינוי מתרחש. הטוויסט המחשבתי הזה שנותן לנו ליהנות מהרגעים הקטנים ביום יום.
שזה חלק מהאושר, מאותו אושר שמדברים עליו, זה ליהנות מאותם רגעים קטנטנים.
בדיוק. אני חושבת שאחת התפיסות השגויות לגבי אושר זה כל מה שקשור לתפיסות כמו אם יהיה לי ככה וככה, כשיהיו לי ילדים, אז אני אוכל להיות מאושרת. כשאני אתחתן, אני אהיה מאושרת. אם סוף סוף אני כבר אקבל את הקידום הזה, כלומר, כל האם אז הזה.
אם אני אוריד עוד 5 קילו, אז...
בדיוק, וזה מחשבות שכשאנחנו חושבים אותם זה מאוד נעים. כשאני מדמיינת את עצמי, לא יודעת, רזה יותר, מוצלחת יותר, אז אני, יש לי איזה היי כזה במוח שהוא משמח אותי, אבל זה באמת העליות והירידות האלה. כי בסוף, בין אם אני אגיע לדבר הזה ובין אם לא, תהיה עלייה או ירידה מאוד, מאוד תחומה בזמן. כשאני אתחתן, זה אולי יום שאני אקרא לו, היום הכי מאושר בחיי לחלקנו, אבל יום אחרי זה, היום הזה יסתיים. ויומיים אחרי זה, ושלושה ימים אחרי זה, וחודש אחרי זה, וחודשיים אחרי זה, זה נשאר בגדר זיכרון, אבל זה כבר לא משפיע על, על רמת האושר שלי ביום-יום. וזה בדיוק הטעות שאנחנו עושים הרבה פעמים, כשאנחנו תולים את האושר שלנו באיזשהו אירוע שיקרה, או באיזשהו משהו חיצוני, אז אנחנו חווים את העליות והירידות האלה שמשאירות אותנו בתחושה של, למה זה כל כך חמקמק? למה אנחנו מחזיקים את זה לרגע, ואז זה כבר לא שלנו, ויש מטרה אחרת? אז כן. הכרת תודה היא משהו שמחזיר אותנו לאיזשהו בייסליין יותר מאושר, כי זה כל הזמן מרגע לרגע, הדברים שקורים עכשיו שעושים לי טוב, ולא משהו שאני רק מחכה לו שיקרה.
יש הרבה דברים ששומעים אותם ואומרים, וואו, זה נשמע ממש קשה ליישם, אבל זה דווקא נראה לי שבאמת כל אחד יכול.
נכון, זה באמת כל אחד יכול, וזה גם, אני חושבת שזה אחד התרגילים שנותנים את התמורה הכי גדולה ביחס למאמץ, כי בסופו של דבר זה מתנקז לממש כמה דקות ביום שאני יושבת, מרוכזת וחושבת על זה, והרבה אוהבים לעשות את זה לפני השינה. לי יש למשל מחברת תודות, כל פעם אני בוחרת מחברת אחרת עם נושא אחר ועיצובים מגוונים, וכותבים את הדברים האלה, זה לוקח ממש כמה דקות, ואני גם הולכת לישון ככה בתחושה יותר טובה, כי במקום ללכת לישון עם התחושה של מה לא הספקתי, ואת זה לא עשיתי טוב, ומחר אני חייבת ככה וככה, ואיזה מפגרת אני שאמרתי לה, לא יודעת מי, משהו לא בסדר, אני הולכת לישון בתחושה של מה היה טוב היום, ואני ישנה יותר טוב, ואני קמה יותר טוב, אנחנו קמים עם אותה תחושה שהלכנו לישון איתה, ונראה לי שכולנו מכירים את זה, שאחרי לילה של בכי יש בוקר של בכי או בוקר רע, מה שנקרא. אז זה גם מייצר איזשהו מעגל, שהרבה יותר קל לנו לייצר מעגל חיובי ככה בחיים שלנו.
זה נשמע, זה מדהים. אני ממליצה בחום לכל מי שמאזינה לנו להתחיל את התרגיל הזה. יש איזשהו מחקר שדיברנו עליו קודם, נשמח שנדבר עליו גם עכשיו, שקשור לאימהות שמבלות עם הילדים שלהם.
נכון, אני יודעת למה את מתכוון, דיברנו על זה בטלפון.
כן.
אז זה מחקר שעשה דניאל קנמן, שזכה בפרס נובל, הוא אחד ההירוז שלי, אבל מה שהוא עניין אותו לבדוק, זה בעצם מה זה הפער הזה בתחושה בין מה שאנחנו חושבים שנרגיש, או מה שאנחנו מאמינים שגורם לנו אושר, לבין מה שגורם לנו אושר בפועל. ומה שהוא עשה במחקר הזה על אמהות, זה נתן להם המון המון פעילויות שנשים עושות ביום-יום שלהם, איזושהי רשימה, כמו למשל ללכת לעבודה, לאסוף את הילדים, להיות עם הילדים, לצאת עם הבן זוג, להתווכח עם הבוס, לנקות את הבית, כל דבר שאישה סביר שהיא תעשה. והוא ביקש מאנשים לדרג כמה כל אחת מהפעילויות האלה מסיבות להן אושר והנאה כשהן עושות את זה, והם דרגו. וכמובן, אם מסתכלים על שאלת הילדים, אז נשים מדרגות את להיות עם הילדים שלהם, וילדים בכלל כאושר.
אושר עילאי.
כן, זה משמעות החיים, ילדים זה שמחה, ככה שזה היה במקום הראשון ברשימה הזאת. והוא אמר, זה לא מספיק לי, אני הולך לבדוק מה קורה בזמן אמת, וזה היה אז בתקופה שעוד היו ביפרים לאנשים, אז הוא נתן לאנשים האלה ביפרים, ואחת לכמה זמן בצורה אקראית, הביפר שאל אותם, מה אתן עושות עכשיו ברגע זה, וכמה אתן מבסוטות מהרגע הזה. אז זה הגיע כשהן היו בעבודה, וזה הגיע כשהן היו בבית, וכשהן רבו עם הבוס, וכשהן קילחו את הילדים, ואז הוא בעצם רוצה להשוות מה היה ברגע הזה, לעומת מה היה באיך שהם העריכו את הרגע הזה. והילדים, טם טם טם, צנחו למקום האחרון כמעט ברשימה. הדבר היחיד שהיה אחרי הילדים, זה לעשות דקיונות כמו לשאוב אבק.
לעשות פאנלים.
ולריב עם הבוס. כל שאר הדברים, אפילו נגיד לשטוף כלים היה מעל, והילדים היו איפשהו בתחתית השרשרת. שזה ממצא שהוא הוא מפתיע ברמות, כי משהו פה לא הגיוני. איך זה יכול להיות שמה שאנחנו חושבים שמסב לנו הכי הרבה עונג, בסופו של דבר, באותו רגע אנחנו לא מרגישות ככה.
אני האמת היא פחות מופתעת, כאילו, בתור מי שיושבת בגינה לפעמים ואומרת, כאילו, מה, כן, עדיף לשטוף כלים. אני לא, אני פחות מופתעת. אנחנו גם משתדלות לדבר על זה כל הזמן ולעברר את את השיח הזה. זאת אומרת, יש מקום גם לכיתורים, לצד ההוקרת תודה, הכרת תודה, יש גם מקום לכיתורים, לתפיסתי.
נכון, האמת שיש לזה כל מיני הסברים מעניינים ללמה זה ככה. הסבר אחד זה שיש לנו סוגים שונים של עושר, שזה מה שקאנמן מדבר עליו הרבה, שהסוגים האלה, זה מה שהרבה פעמים גורם לנו למלכודת, כשאנחנו בכלל חושבים על העושר שלנו, והוא אומר שיש לנו את העושר של, הוא קורא לזה אני הזוכר, שזה מה שאני שואלת את עצמי, כמה אני מבסוטה על החיים שלי, כשאני מסתכלת על החיים שלי ככה באופן כללי, כמה אני חושבת שהחיים שלי הם חיים מאושרים, אז אני עושה מין בדיקה כזו, האמת שיש לי ילדים ממש חמודים, ואני עובד בעבודה נהדרת, והבית שלי נחמד, והבן זוג שלי נחמד, והכל טוב, אז אני מאושרת מהחיים שלי. זה מימד אחד באושר שלי, אבל אז יש לנו את האני החווה, שזה בעצם איך שאני חווה את החיים שלי מרגע לרגע.
כשאני נמצאת בסיטואציה, נגיד, אני יכולה לאהוב נורא את הבית שלי, אבל אז אני צריכה לנקות אותו, ואני לא סובלת אותו.
למשל, כאילו. שזה בעצם השאלה, כמה את מרוצה, או כמה את מאושרת עכשיו, וכל העכשווים האלה בחיים שלך מצטברים לעכשיו ועוד עכשיו ועוד עכשיו, ובעצם לחוויה שלך מרגע לרגע. ומה שהוא הראה זה שבעצם אין קשר בין איך שאנחנו מרגישים שאנחנו חווים את החיים שלנו מרגע לרגע, ולבין איך שאנחנו מעריכים את החיים שלנו, ככה שיכול להיות שבן אדם יהיה מאוד מאוד מאושר במה שקשור לחוויה הרגעית שלו מרגע לרגע, ומאוד לא מאושר כשהוא מסתכל על החיים שלו, ולהפך. ואם אנחנו חוזרים למה שדיברנו על האימהות והחוויה עם הילדים, אז כשהאימהות חושבות על הילדים שלהם, זה עושה להם וואו, זה משמעות, זה מראות את התמונה הגדולה. וברגע לרגע זה לא תמיד כיף, לפעמים הם צורכים, לפעמים הם בוכים, לפעמים הם מושכים דברים, וזה מהווה המון, המון קושי. אז זה למשל אחד ההסברים ללמה יש את הפער הזה.
אז איך אפשר בעצם לצמצם את הפער הזה?
אז אחד הדברים שגם אולי זה גם ההסבר השני, זה שיש משהו שהוא לפעמים לא נוכח. באותו רגע. למשל, יכול להיות שאני פורמלית עכשיו נמצאת עם הילדים, אבל בראש שלי אני בשיחה שאני חייבת לחזור למישהו בעבודה, ועוד לא סיימתי להכין משהו למחר, ושיט שכחתי משהו אחר, ואימא שלי כועסת עליי, וחברה שלי ציפתה, כלומר בראש שלי אני בכל כך הרבה מקומות אחרים, ככה שהעליות עם הילד באותו רגע זה סוג של הפרעה לדברים האחרים שאני עושה עכשיו. אז אם שואלים איך אפשר לתקן את זה, זה באמת, באמת כשאני נמצאת עם הילדים, ובכלל כשאני נמצאת בכל דבר שאני עושה, אז להיות בדבר הזה, להיות נוכחת בו, ולא במיליון מחשבות אחרות ומיליון דברים אחרים שאני צריכה לעשות, כי בסוף אני לא נהנית מאף אחד מהדברים
האלה. זאת אומרת, אם אני לוקחת את הדוגמה של הגינה, במקום לשבת עכשיו על הספסל ועם הטלפון ולראות את כל המיילים שמצטברים שם, וכל מיני נוטיפיקציות ואנשים שרוצים ממני כל מיני דברים, לא, לשים את הטלפון בצד, ללכת להשתולל עם הבת שלי בגינה, ואז אני גם ארוויח את הרגע, אני גם יהיה לי כיף איתה, כי סך הכל, אם אני בוחרת להשתולל איתה בגינה, אני בטוח יותר ייהנה מלשבת ולהילחץ מכל הנוטיפיקציות בטלפון.
בדיוק. זה גם יכול להיות אפילו, את יכולה עדיין לשבת על הספסל ולהשקיף מהצד, אבל להיות ברגע הזה של אני מסתכלת על הבת שלי עכשיו רצה בגינה, ואני בזה, ואם זה מחבר אותנו גם להכרת תודה, קודם זה מאוד יפה לראות את זה, כשאנחנו באמת מסתכלים, ולא כשאנחנו עם העיניים והמוח בפלאפון שלנו, ואז זה פשוט מין הפרעה שאני עוד צריכה מדי פעם להרים את העיניים, לבדוק שהיא בסדר, אז ברור שזה מפריע לי, החוויית השכה הזאת, והחוויית אני חייבת לעשות גם וגם 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 וגם, וזה גם מתחבר להרבה מהדיונים על אימהות מוצפות, וכל המולטיטסקינג הזה שאנחנו מנסים לעשות.
אם אנחנו באמת מקטרות ושמות את הדברים על השולחן ומציפות את הקושי, אנחנו בעצם פוגעות בחוויית עושר, כי זה בעצם לשים זרקור על מה שרע ולא על מה שטוב.
זו שאלה טובה. מה התפקיד של כיתורים? אז קודם כל צריך גם לקטר לפעמים, כי המטרה היא לא ליצור איזה בועת אשליה כזאת של הכל ורוד והכל טוב, וכל דבר שהוא שלילי אסור לי להגיד אותו ואסור לי לשתף אותו, כי זה לא נכון, זה זיוף. אז זה חשוב גם לקטר. לקטר זו מילה שיש לה כבר קונטקסט שלילי, אבל בוא נקרא לזה לפרוק.
לפרוק, כן.
זה חשוב להוציא החוצה.
לעברר, אני הכי אוהבת את המילה לעברר.
כן, לעברר זה מצוין. אז להוציא החוצה את הדברים האלה, כי מה שקורה כשאנחנו מדברים על מה שמכאיב לנו, מה שמציק לנו, אנחנו מבינים יותר טוב. ככה שבאיזשהו מקום לדבר על הדברים זה הרבה יותר טוב מלחשוב אותם. אז אם כבר יש את זה בראש, עדיף שזה יצא מאשר שזה יישאר בפנים. כי מה שקורה בדרך כלל, כשזה נשאר בתוך הראש שלנו, זה מתחיל להיכנס למין לופים כאלה, כמו מכונת כביסה. אני לא אמא מספיק טובה, או איזה אמא גרועה אני. למה לא עשיתי ככה? הבן שלי ידפק מזה. דפקתי אותו לכל החיים, הוא ימות בודד, לא תהיה בעבודה. זה מין לופים כאלה, לא רק בקשר לילדים, גם בנוגע לעצמנו, ואנחנו פשוט נשארים כלואים בתוך אותה מכונה שמסתובבת. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על מה שמפריע לנו, מציק לנו, אז אנחנו בעצם משתמשים בכלי של השפה, שמכריח אותנו ליצור סדר במה שאנחנו אומרים, שמכריח אותנו להקשיב למילים שאנחנו אומרים, ובאמת גם אולי להסתכל עליהם מזווית יותר סקפטית, וליצור איזשהו סיפור, מה שאנחנו יודעים על זה, שכשאנחנו, בין אם זה כתיבה, שעוד שנייה ניגע בזה, ובין אם זה דיבור, אנחנו בעצם יוצרים איזשהו סיפור מתוך החוויות שלנו כשאנחנו מדברים. וסיפור זה משהו שאנחנו בני אדם יודעים להתמודד איתו, להרוז אותו, להפיק ממנו משמעות, אנחנו חושבים בסיפורים, אנחנו חולקים סיפורים, אנחנו לומדים מסיפורים. ככה שזה הופך את כל החוויה והקושי למשהו שהוא הרבה יותר, בוא נלמד מזה, בוא נאחסן את זה, נעבור הלאה, ולא משהו שנשאר בתוך הראש שלי כמו איזה זבוב כזה בין האוזניים. אז דווקא כן, שווה לדבר, ואפשר לראות את זה, אנשים הולכים לפסיכולוג ומדברים במשך המון המון זמן כדי לאבד את החוויות שלהם, אז זה חשוב. האיזון לעומת החיובי הוא באמת כמה משקל אני נותנת לזה, כמה אני מדברת על זה, לעומת כמה אני גם מאזנת ומדברת על הדברים החיוביים שקורים בחיים שלי.
אז בעצם כל העולם הזה, העולם האימהי המקביל שמתרחש בפייסבוק, שאנשים ממש, שאימהות יושבות וכותבות פוסטים ופורקות ומעברירות, זה בעצם, זה נפלא, כאילו זה מאוד עוזר.
נכון, כתיבה זה אחד הכלים שרואים במחקר, שהם מאוד מאוד עוזרים לאבד חוויות קשות ולהתמודד איתן.
ואיזה עוד כלים פרקטיים? את יכולה להמליץ שכדאי להכיר ויותר קל ליישם.
בנושא אחר או בנושא הזה?
בכל נושא שקשור לאיך להיות יותר, לאיכות חיים.
איכות חיים, אוקיי.
איך להיות יותר שמחים ומאושרים.
אוקיי, אז אחד הדברים שאני אוהבת להתעסק בהם, זה כל מה שקשור לחוזקות אופי. אנחנו רגילים להסתכל על עצמנו, אם דיברנו קודם גם על ההסתכלות על החסר, אז הדבר הזה גם הולך פנימה בדרך כלל. אנחנו רגילים להסתכל על עצמנו במונחים של במה אני לא מספיק טובה, ואיך אני יכולה לשפר את זה וכדי להיות יותר טובה. כלומר, אנחנו חושבים שהמגמת שיפור שלנו הרבה פעמים מגיעה מהמציאה של החוסרים וצמצום שלהם. ומה שאנחנו רואים בעולם המחקרי, שבפועל היכולת שלנו להשתפר ולצמוח נמצאת במקום אחר, בצורה הרבה יותר חזקה, והיא במקום שבו אנחנו מזהים במה אנחנו חזקים, מה בא לנו באופן טבעי, מה עושה לנו טוב, ולהשתמש בזה הרבה יותר. כלומר, היכולת שלנו לצמוח בתחום החוזקות היא הרבה 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 יותר חזקה מהיכולת שלנו לצמוח מתיקון של חולשות. אני חושבת שכל אחד יכול לחשוב על דוגמה כזו, נגיד, אני בן אדם שקשה לו להתרכז בדברים שהוא לא אוהב לעשות. אני חושבת שאני לא היחידה, אבל...
כן, זה נראה לי תכונה אנושית כזאת.
כן, אבל נגיד בוא נגיד שבאקדמיה יש המון דברים כאלה שהיו בשבילי לפחות שלא ססתי לעשות אותם. והייתי עושה אותם, והמוח שלי כל הזמן היה נודד למקומות אחרים, והיה לי מאוד קשה לאסוף את עצמי. ומתוך גישה כזו אני יכולה לבוא ולהגיד לעצמי, טוב, את לא מתרכזת מספיק טוב, תקחי רטלין, תעשי תרגילים שיעזרו לך להתרכז. ואני יכולה לנסות לשפר את הריכוז שלי בכל מיני דרכים, וחלק מהם גם באמת יעבדו ויעזרו לריכוז שלי להשתפר. השאלה היא בכמה, והשאלה היא כמה ערך אני אקבל, לעומת אם אני אחשוב במה אני טובה, מה בא לי באופן טבעי, ובוא נרוץ עם זה קדימה. אז למשל, במקום לשבת על איזשהו תרגיל שאני לא נהנית לעשות אותו, ואני גם לא טובה בזה. אני אלך למשהו שאני יותר חזקה בו, כמו למשל מערכות יחסים עם אנשים, לעזור לאנשים להבין את עצמם טוב יותר. אין לי שם אפילו את הבעיה הזאת שקשה לי להתרכז, היא פתאום נעלמת, כי זה מקום שאני חזקה בו וכיף לי בו, והרבה יותר קל לי להשתפר שם ולרוץ קדימה. אז זה יכול להיות במובן של כישורים, אבל זה גם עובד בהסתכלות שלנו על האופי שלנו. בפעמים אנחנו אומרים, מה לא טוב באופי שלי? אני חייבת להיות יותר גמישה, אני חייבת להיות יותר יצירתית, אני חייבת להיות. אבל יש דברים שאני כבר מאוד חזקה בהם, יכול להיות שאני מאוד נדיבה, ויכול להיות שיש לי פרספקטיבה מאוד טובה, שאנשים באים אליי עם עצות, ואני ישר רואה זוויות שונות, ואני יכולה להשתמש בזה הרבה יותר ממה שאני חושבת הרבה מונחים תחומים בחיים שלי, בין אם זה בעבודה ובין אם זה במערכות יחסים, והאימוץ של הזווית הזאת של מה טוב בי, מה גורם לי להיות טובה במה שאני טובה בו ואיך אני משתמשת בזה יותר, הוא מיינד בלואוינג ברגע שהסימון הזה נופל.
שזה גם יכול להיות כלי הורי, זאת אומרת שאנחנו בתור הורים, שאנחנו מסתכלים על הילדים שלנו, אנחנו יכולים להשתמש בזה. זאת אומרת, אם יש ילד שאנחנו רואים שהוא חלש יותר במשהו, אז לחזק אותו, ללמד אותו על החוזקות שלו.
בדיוק. יש עכשיו סרטון שראיתי אותו רץ בפייסבוק של מישהו שמקריא מכתב ממנהל ההורים. ראית אותו?
לא.
אז אני לא זוכרת בדיוק את התוכן, אבל הוא בעצם מדבר על זה של הורים יקרים, יש עכשיו תקופת מבחנים בבית ספר, ויכול להיות שהילדים שלכם לא יצליחו במבחן כזה או אחר, ותזכרו שיש בהם, יש בהם עוד מעבר למקצוע הזה.
מקסים.
שיכול להיות שילד שנכשל בהיסטוריה, הוא רקדן מדהים, הוא מוזיקאי מטורף, הוא מתמטיקאי מדהים, ושאנחנו לא צריכים לצמצם את עצמנו רק להסתכלות הזאת של הדברים שאנחנו נבחנים עליהם, זה רק מבחן, זה אפילו לא מדד למשהו שהוא בהכרח אמיתי, שהולך לקרות אחרי זה בחיים של הבן אדם הזה.
כן.
זה מזכיר לי שאתמול פגשתי את אח שלי, והוא מצא הערכות שמורים בכיתה ח' כתבו עליו.
אוי, זה מטורף.
ממש מטורף. מין כרטיס, כמו כרטיסיות ישנות כאלה בכתב יד עוד כתובות, שערכות שמכל מקצוע כתבו עליו. אני לא חושבת שהיו שם כמעט דברים טובים, כי הוא לא היה מהתלמידים שהמערכת מבקשת לקבל. אז כולם כתבו משהו בסגנון של, הוא בחור מאוד, מאוד אינטליגנטי, אבל כל מה שקשור למשימות בית ספר, כל מה שקשור להגעה, זה לא משהו. בסך הכל פידבק שהוא די שלילי. מכל המורים, אוקיי? לא היה שם אפילו מורה אחד שסיים את זה בכל הכבוד, אחלה תלמיד. ואני מסתכלת עליו היום, בן אדם מאוד מוצלח, הוא נמצא במקום שאני חושבת שהרבה הרבה אנשים היו רוצים להיות בו ולעשות דברים מעניינים כמו שהוא עושה, ואני גם באופן אישי לומדת ממנו המון. ואין קשר בין הדברים האלה שהיו בבית ספר, והדברים שאנחנו הרבה פעמים מבוקרים עליהם בתוך מערכות, לבין ההצלחה שבסופו של דבר מגיעה בחיים, שצל כל אחד היא כמובן אחרת, ויש לה גם מדדים אחרים. וזה נקודה שחשוב להסתכל עליה.
כן,
מה אנחנו
מאוד.
מבקרים את עצמנו, ומה בסוף המדדים האמיתיים.
לגמרי. זה מזכיר לי שכשהיינו בפגייה, אז המדדים היו כאילו לא טובים. עכשיו שוב, זה מדדים רפואיים, אבל כל הזמן נגיד, החיות רצו לעודד אותנו, אז הם אמרו לנו, תסתכלו על הילדה. אל תסתכלו על המדדים, תסתכלו על הילדה. עכשיו חשבתי על זה, כשעמדתי מחוץ היה יום הורים בגן, מסתבר שיש יום הורים בגיל 3, כאילו כבר אנחנו נחשפים לפידבק הזה שאנחנו מקבלים.
היא לא עושה שיעורי בית.
לגמרי, אני הייתי קצת בשוק, שוב, אני חדשה בזה, ולא ידעתי שזה ככה, אבל למדתי בחוץ, ושמעתי את האימהות שהיו לפניי בתור, וממש הבנתי שאני לא הולכת לשיחה כזאת, משהו פתוח, אלא ממש הגננת יושבת עם דף, עם מדדים של סדר וניקיון ושל זיהוי שם ופעילות מוטורית ומלא מלא 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 מדדים ומקריאה את זה להורים ואמרתי לעצמי, פתאום נזכרתי בפגיעה, אמרתי לעצמי, זה לא משנה מה שהגננת הולכת להגיד, מה שחשוב זה שאת מכירה את הבת שלך וכאילו תסתכלי על הילדה.
תסתכלי על התמונה הגדולה, כי הנטייה הטבעית שלנו היא נגיד לקבל את כל המדדים האלה, ונאמר והיה לה 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 75, 100%, 100%, 100%, ואז את מסתכלת על כל זה, את עוברת, 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 75, מה זה? אוקיי? 75 בנגיד, לא יודעת, יכולות מרחביות. זאת אומרת, אני חייבת לשפר לתי יכולות המרחביות, וכל הפוקוס הופך להיות על הילדה שלי לא טובה ביכולות מרחביות, במקום להסתכל על התמונה הגדולה של יש פה כל כך הרבה דברים טובים.
כן.
וגם אם אנחנו רוצים לשפר את היכולות המרחביות שזה בסדר גמור, אז בוא נסתכל איך אנחנו משתמשים ביכולות הטובות שלה כדי לשפר את זה. במקום עכשיו להכריח אותה נגיד, לא יודעת, לבנות פאזלים או לנווט במבוך כמשימה שרק קשורה למרחב, אפשר לקחת את מה שקשור למערכות יחסים שהיא מאוד טובה בו, להיות חברה של ילדים בגן וביחד לעשות משהו או לנווט בין ילדים. כלומר, אפשר לקחת גם את הדבר הזה שאנחנו טובים בו ובא לנו בו באופן טבעי וכיף לנו, כדי לשפר משהו שאנחנו פחות טובים בו, אם אנחנו נורא חושבים שאנחנו חייבים עכשיו לשים על זה מאמץ ולשפר את זה.
ואז זה בעצם להסתכל על הכוס המלאה.
נכון, גם להסתכל על הכוס המלאה.
ששוב אני... הקלישאות הם...
בכללים, נכון. אני חושבת שזה מאוד מזכיר לי את כל מה שקשור לאפקט פיגמליון, או נבואה שמגשימה את עצמה. שיש על זה גם מחקרים מרתקים על מורים בבית ספר, כשאומרים, יש מחקר מפורסם שאני חושבת שהוא משנות ה-60 או ה-70 של חוקר שהגה את התופעה הזאת שקוראים לו רוזנטל, והוא נכנס למורים, לקח את הרשימה של התלמידים והוא עשה להם איזשהו מבחן, אבל בלי קשר לתוצאות של המבחן הוא אמר למורים, תשמעו, התלמיד משה בכיתה שלכם, הוא תמיד מצטיין. ולא היה לזה שום קשר לתוצאות, זה פשוט נבחר אקראי. אז משה וחיים הם תלמידים מצטיינים, וגם בטי היא מצטיינת. ורצו לראות מה קורה לתלמידים האלה ולמורה. ומה שראו זה שהתלמידים שבאופן אקראי לגמרי אמרו שהם מצטיינים, ושיש להם מלא פוטנציאל, והגאונות תצא מהם, באמת בסוף השנה הפכו להיות מאוד 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 מוצלחים. עכשיו מה, זה לא איזה משהו מיסטי. מה שקרה זה שהמורה ציפה מהם להיות מוצלחים ולהיות גאונים, והוא עזר להם לפתח את זה. כלומר, אם הם נגיד לא ידעו את התשובה הנכונה, אז הוא אמר להם, בואו תחשבו על זה גם מזווית כזה. הוא עזר להם להיות מוצלחים, במקום להסתכל עליהם מזווית של הוא לא טוב בזה. וזה שינה לגמרי את ההתנהגות של המורים, וכתוצאה מזה כמובן את ההתנהגות של התלמידים. ככה שגם יש השפעה גדולה לכותרות האלה שאנחנו שמים.
שאם אני ממש מרדדת את זה, אבל ממש, יש משפט כזה, fake it till you make it, שאני חושב, אני נתקלתי באיזה טיפ כזה, שאחת האימהות שהערכנו במגזין אמרה, שבחופשת לידה היא ממליצה לקום בבוקר ולשים נעלי ספורט. כי עצם עובדה שנעלת נעלי ספורט, את כבר תרגישי יותר חיונית, יותר נמרצת, יותר פעילה, את כבר לא תשקעי בתוך הבלגן עם השיער המרות ו... והעיגולים מתחת לעיניים, את תקחי את העגלה ואת התינוק ואת הנעלי ספורט שלך, וכבר תצאי לאיזה הליכה כלילה בפארק, וכבר תרגישי יותר טוב. וזה דרך הסתכלות שהיא בעיניי מאוד חשובה, במיוחד בנגיד תקופה של חופשת לידה, היא תקופה מאוד קיצונית. אז הרבה פעמים, כן, היה לי לילה גרוע, התעוררתי עם התינוקת שלי 10 פעמים, יש לי למחרת בבוקר, חזרתי לעבודה, יש לי פגישה, יש לי יום, יש לי... כן, אני אבוא ואני אתאפר איפור מלא, ואני אסתיר את כל מה שקרה לי בלילה, ואני אצטרך אותה כמו איזה מיליון דולר, שמסווה את כל הדרמה הזאת שהתחוללה בלילה, ואני ארגיש יותר טוב.
נכון. אני רוצה להוסיף לזה משהו כדי שזה לא יהיה, את אומרת, זה ממש לרדד את זה, אבל יש מאחורי זה גם עומק, מאחורי fake it till you make it, נגיד, אגב, מחקרים, אז יש מחקר שנגיד מבקשים מאנשים לדרג בדיחות, כמה הן מצחיקות, ולאנשים, לחלק מהאנשים נותנים להחזיק עיפרון בצורה שגורמת להחזיק אותו בתוך הפה, בצורה שאני עושה את הצורה, כאילו אתם רואים, בצורה שגורמת לפה שלהם להיות קפוץ, כמו במצב שאנחנו כועסים בו, ולחלק מהאנשים מבקשים להחזיק את העיפרון בין השיניים, כמו מה שקורה כשאנחנו מחייכים, זה יוצר חיוך בצורה מלאכותית. עכשיו, בשני המקרים, יש פה סיטואציה שבעצם נגרמה לאנשים בצורה מלאכותית, הם לא תכננו לא לחייך ולא להיות במצב קפוץ כזה, ומה שרואים זה שאנשים שמחייכים מלאכותית מדרגים את הבדיחות האלה בצורה הרבה יותר מצחיקה מאנשים שהפה שלהם מקובץ. כלומר, זה גורם להם באמת לחשוב שזה מצחיק יותר, כי משהו בפה שלהם הוא בצורת חיוך. עכשיו, זה לא איזה משהו מיסטי. כשאנחנו מחייכים, בין אם זה משהו שאנחנו בחרנו לחייך ובין אם לא, אז השרירים של החיוך פועלים, וזה מחזיר למוח שלנו מסרים שהשרירים האלה פועלים, וכנראה שמשהו מצחיק. ככה שהמסר הזה הוא דו-כיווני. זה או שאני שמחה ולכן אני מחייכת, או שאני מחייכת ולכן אני שמחה. ככה שה-fake it till you make it, זה מגיע מתוך מקום של אני מייצרת קודם את המציאות, ואז אני לומדת מזה, והמוח שלי מסיק מזה מסקנות.
שזה עוד כלי נהדר.
נכון? וגם אגב, מה שאמרת על הנעלי ספורט, זה אפילו לא רק fake it till you make it, זה פשוט הצעד הראשון, הצעד הקטן והראשון, שזה גם דבר חשוב בכל תהליך שינוי שאנחנו עושים. זה צעד אחד קטן, ודווקא לא מחייב בכלל, שהוא מקל על הצעדים הבאים לקרות. אם כבר יש לי נעלי ספורט, אז מה אכפת לי לעשות הליכה? זה לא כמו אני מעכשיו ארוץ כל בוקר 15 קילומטר.
אני אגיע לטריאטלון ואני אעשה מרתון.
נכון, עשיתי פעם לאמא שלי, זה נקרא תקסים בפסיכולוגיה החיובית, כשאנחנו עושים איזושהי פעולה באופן קבוע כדי ליצור שינוי, והיא רצתה לעשות הליכות. ואמרתי לה, והיא ניסתה כל מיני דברים, וכל פעם זה לא החזיק לה הרבה זמן. אמרתי לה, אמא, פשוט תשים לי נעלי ספורט, ותלכי עד השער של הבית. אנחנו גרים במושב, אז היא, זה משהו כמו הליכה של 15 מטר, עד השער של הבית, הוא כאלה, הליכה ממש קצרה. עכשיו, ברור שכשבן אדם רוצה לעשות ספורט, או לעשות הליכות, זה לא מספיק לו, 15 מטר, אבל זה התחלה. וברגע שהיא הלכה כל בוקר עד השער, ברוב המוחלט של המקרים, היא המשיכה גם אחרי השער, היא פתחה את השער ויצאה חוצה.
כן, כי זה לא הגיוני ללכת רק 15
מטר. וגם בימים שהיא הלכה רק עד השער, זה היה מספיק טוב כדי לשמר את זה, שגם מחר היא תלך עד השער, ומחר היא כן תעשה הליכה. ככה אוברול, זה יצר את זה שהיא הלכה באופן קבוע, וממקום של חלום גדול של כל בוקר לעשות הליכה ארוכה, זה הפך למשהו שהוא מבוסס וקטן, אבל הוא קורה. אז זה לשים נעלי ספורט, זה אחלה טיפ.
אז אם דיברנו על טקסים, איזה עוד טקסים אנחנו יכולים לעשות כדי להפוך את החיים שלנו ליותר טובים?
אז קודם כל, מה זה טקס? טקס זה פעולה שהיא מאוד קטנה ומאוד ברורה. כשקטנה זה סובייקטיבי בשבילנו. יכול להיות שבשבילי קטן זה באמת ללכת עד השער, ובשבילך קטן זה כבר ללכת 4 קילומטרים, כי את מאוד מאוד בכושר ורגילה לזה. אז פעולה שהיא קטנה בשבילי, היא חוזרת על עצמה באופן קבוע ובזמן קבוע, שזה דבר חשוב. אחד הדברים החשובים כדי ליצור הרגל במוח שלנו, זה שיהיה לזה מועד קבוע. עכשיו, מועד קבוע זה לא אומר בהכרח השעה ביום, זה לא חייב להיות 9:00, אלא שיהיה לזה עוגן קבוע. למשל, איך שאני חוזרת מהעבודה, זה עוגן. וזה לא משנה אם אתמול חזרתי ב-5 ומחר אני אחזור ב-7. חזרתי מהעבודה, מתישהו. כשקמתי בבוקר, זה עוגן. אחרי שצחצחתי שיניים, זה עוגן. עם הקפה, זה עוגן. כל פעם שאני מקבלת הודעת אס-אמס, זה עוגן. אוקיי? משהו שהוא בטוח קורה, והוא מתחיל את הפעולה.
אוקיי.
אז אני מלבישה על זה איזושהי פעולה שאמרנו שהיא צריכה להיות פעולה קטנה. ומוגדרת. העניין של הגדרה הוא מאוד מאוד חשוב, כי כשיש לנו משהו בראש כמו, אני אעשה ספורט בבוקר, מה זה ספורט, תגידי לי?
זה מאוד אמורפי, ספורט.
זה להרים פעמיים את הרגל, זה לרוץ 14 קילומטרים, אז להגדיר מה זה בשבילי הפעולה הזאת. בשבילי זה לעשות 4 שכיבות צמיחה ולרוץ 5 דקות. זה בשבילי ספורט נגיד, בהתחלה. ואת זה אני עושה בכל פעם שהעוגן שלי מופיע, ויוצאת לריצה הזאת של 4 דקות, ובסוף התהליך הזה צריך להגיע איזשהו פרס, שיגרום למוח שלי להבין כשיש את האורגן הזה, כדאי לי לעשות את הפעולה הזאת. אז הרבה פעמים הפעולה היא מתגמלת בפני עצמה. יכול להיות שאם רצתי 4 דקות, זה מרגיש לי מאוד טוב, אבל לפעמים גם לא. לפעמים זה לא מספיק חזק, ואז אנחנו צריכים להוסיף עוד פרס חיצוני. ופרס הזה יכול להיות מגוון, כמו למשל, לשלוח לטל הודעה, היי, עשיתי היום את הריצה של 4 דקות, והיא תשלח לי בחזרה איזה כיף עם סמיילי, זה פרס, כי קיבלתי על זה איזשהו אישור חברתי, וחגגתי את זה עם מישהו. זה גם יכול להיות לאכול קוביית שוקולד, זה יכול כל אחד והפרסים שלו. זה ככה מה שחשוב להבין על המנגנון של איך עובד הרגל, כדי שהדברים האלה באמת יהפכו להיות קבועים. אז אם דיברנו קודם על טקסים, אז מה שדיברנו עליו עם ההכרת תודה הוא טקס שאמור להפוך להרגל. כל ערב לפני השינה, זה העוגן שלי, למשל.
וזה לא משנה מתי אני הולכת לישון?
לא משנה מתי. 3 בבוקר אני הולכת לישון, אני כותבת 3 דברים. הכתיבה, זה הפעולה בעצם של 3 דברים, ברור לי בדיוק, 3 דברים, לא יותר מזה, אני לא צריכה עכשיו 5 שעות לכתוב על כל הדברים הטובים בחיים שלי, והפרס שאני מרגישה טוב כמובן באותו רגע. עכשיו חשוב להגיד על טקסים שהרבה פעמים אנחנו מפספסים פעם אחת. קורה, נגיד לא ישנתי בבית ושכחתי את המחברת שאני כותבת בה. זה לא אומר שאני צריכה להפסיק, זה לא אומר שהרסתי הכל, שהכל אבוד, שיצאתי מהרצף, מחר אני אמשיך מאותה נקודה.
זהו, שזה נטייה אנושית כזאת, נגיד אני עכשיו, לא יודעת מה, נגמלת מאישון, או עושה דיאטה, אז מעדתי, ואז אני כאילו, אוקיי, טוב, זהו, נשבר הרצף.
אני כבר אפתח את המקרר ואוכל את כל מה שיש בו, כי הרסתי.
כן.
אז זה המקום של להבין שהנפילה היא האמיתית, היא אם אני מסתכלת על הנפילה הקטנה כי הרסתי הכל בצורה מוחלטת ולא מזה שפעם אחת לא עשיתי משהו.
אז אם אנחנו משלבים בתוך הלוז שלנו מין טקסים כאלה וכל אחד באמת מה שמתאים לה ומה שעושה לה טוב משלבות את הטקסים האלה בחיים שלנו, אז המדד הזה של האושר יכול לעלות?
כן, בהנחה שזה כמובן טקסים שתורמים לאושר שלנו, טקסים גם יכולים להיות דבר לא טוב, נגיד המילה טקסים גם מגיעה הרבה מהדיבור על ה-OCD, יש טקסים, אז טקסים שליליים בדרך כלל, אם אני נגיד חייבת לשטוף ידיים בכל פעם שאני רואה ברז, אז זה לא טקס חיובי. אם אנחנו חושבים על טקסים שמגבירים את רמת האושר שלנו, אז יש ממש דברים שנחקרים במה גורם לרמת האושר שלנו לעלות לאורך זמן. אז נתנו דוגמה הכרת תודה, ונתנו את הדוגמה של להשתמש בחוזקות שלנו, וגם נגענו קצת בנוכחות ברגע, שזה גם משהו שאפשר לתרגל אותו בצורה מודעת, לחזור לכאן ולעכשיו. עוד דברים שהם מגבירים את רמת האושר שלנו לפי המחקר, זה למשל להציב מטרות, וכאן זה טריקי, כי זה עצם ההצבה של המטרות והחתירה אליהן, ולאו דווקא ההשגה של המטרות או אי-השגה שלהן, שמגבירה את האושר בטווח הארוך. מערכות יחסים, זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב לאושר שלנו, וכמעט לא נגענו בו בפרק הזה, אבל כל מה שקשור לטקסים שיכולים לשפר את המערכות יחסים שלנו, למשל בזוגיות, אני חושבת שהרבה מהאנשים שמאזינים הם מאוד מאוד עסוקים, ויכול להיות שכמעט ולא יוצא להתראות, או כשהם מתראים זה מרגיש מאוד סביב כזה לוגיסטיקה של הבית, לוגיסטיקה של הילדים, תאומים, זה כבר מרגיש כמו איזה חברה שמארגנים ביחד ופחות כמו זוגיות.
איפה הרומנטיקה? איפה הרומנטיקה? איפה האהבה? איפה הדייטים?
בדיוק, אז ממש להכניס זמן שהוא במובן מסוים זמן קדוש למערכת יחסים, שזה יכול להיות אפילו ברמה הפרקטית של כל יום שלישי בשעה 8, יש לנו דייט קבוע. שהדייט הזה הוא יכול להשתנות בתוכן שלו, יום אחד זה סרט, יום אחד זה הליכה, יום אחד זה מסעדה, אבל זמן שהוא רק שלנו והוא קדוש. זה משהו שהוא ממש משפר מערכות יחסים, כי הוא מוציא אותנו רק מהקטע הזה של התפעול היומיומי, וכל המשימות האלה שאנחנו חייבים לנהל ביחד, וגם השחיקה הזאת של הרוטינה. אז למשל, זה טקס שהוא יכול להיות חשוב למערכת יחסים. אפשר גם טקסים יותר קטנים, כמו למשל פעם ביום להתקשר לבן אדם שאני אוהבת ולספר לו מה אני אוהבת בו. זה משהו שאני עושה לאחרונה, מקפידה שאני מספרת לאנשים שאני אוהבת למה אני אוהבת אותם. כי זה נורא קל להעלים את זה, כזה מתחת.
זהו, לא מדברים על זה, כאילו, זה כאילו obvious.
כן, זה ממש כזה להזכיר. את יודעת שאני אוהבת אותך, את יודעת שאני ממש מעריכה בך ככה וככה וככה, את יודעת שכשעשית את המקרה הזה, זה גרם לי מאוד להעריך אותך, וכלומר, לתת את המקום הזה. גם אם זה באופן קבוע, יש אנשים שיגידו על זה ויגידו, מה, זה נורא מלאכותי שאת כאילו אומרת לעצמך שבאופן קבוע תעשי את זה. אבל זה בסופו של דבר משנה את החוויה שלנו, ויוצר שינוי שהוא בסופו של דבר ארוך טווח, ככה שמלאכותי או לא מלאכותי בהתחלה, שווה לנו להיכנס לשם.
זה כמו כל מיני אתגרים כאלה שיש ברשתות החברתיות, 100 ימים של אושר, כל יום עכשיו אני אעלה תמונה שהיא מסמלת בשבילי רגע מאושר.
נכון.
ואז בהתחלה זה כאילו, אני לא עשיתי אתגר כזה אף פעם, אבל אנשים שראיתי אותם מיישמים אותו, מודים שבהתחלה זה הכי, הם כל היום התעסקו בזה, מה אני אצלם היום, מה אני אעלה היום. אחרי זה זה הפך להיות, אחרי כמה שבועות, זה הפך להיות חלק מהשגרה.
נכון. זה בדיוק כמו הנושא של ההכרת תודה, שזה הופך להיות הרגל שהוא נהיה פשוט עם הזמן. יש, עוד דבר זה פעילות גופנית. פעילות גופנית זה משהו שמעלה את הבייסליין של האושר שלנו בטווח הארוך, או יותר נכון מחזיר אותו לבייסליין שהוא היה אמור להיות. אנחנו במקור שלנו יצור שהיה אמור לזוז ולא לשבת כל היום מול מחשב, אז גם פעילות גופנית זה משהו שמאוד מקדם את האושר שלנו, וכדאי לנו לעשות אותו באופן קבוע, לא רק כדי שיהיה לנו יושבן מוצק יותר, אלא גם בשביל להרגיש טוב יותר.
בשביל האיכות חיים?
נכון, יש פסיכיאטר שאני מאוד אוהבת אותו, הוא כתב ספר שנקרא ניצוץ, שהוא בעצם מדבר על ההשפעות הפסיכולוגיות של ספורט, והוא אומר, לעשות ספורט באופן קבוע, זה כמו לקחת בדיוק את המינון שמתאים לך, של קצת פרוזק וקצת רטלין, וקצת אנטי-דיפרסיבה, וכל התרופות הפסיכיאטריות האלה שאנחנו שומעים עליהן, אז לקבל את המינון שמתאים לך מהגוף שלך. אז
וואי, זה מדהים שחושבים על זה ככה.
כן, זה פשוט לאזן את עצמך בחזרה, זה דברים שפיזית קורים במוח שלנו, כימית חומרים שמשתחררים, וזה חשוב לתת לעצמנו את המאזן הכימי הזה.
שזה גם הפרס שמקבלים, עושים פעילות גופנית, מקבלים פרס.
נכון, מרגישים טוב.
כן.
ויש שני דברים, אם אנחנו מדברים על ככה פעולות שמגבירות עושר, שכדאי לא לעשות אותם או נמנע מהם. אחד זה השוואה חברתית.
וואי, זה כאילו לא אמרת כלום עכשיו, בעידן שאנחנו חיים בו.
פתחנו עוד פרק, תפתחי את הקלטה מחדש.
לגמרי, כאילו לא. זה כל כך קשה בימינו, עם כל הפייסבוק והאינסטגרם.
נכון, הבעיה עם זה שאנחנו גם משווים את מה שאנחנו לא מרוצים בו בעצמנו, בתמונה שאנחנו רואים אצל מישהו אחר. ואנחנו לא משווים תמונה מלאה לתמונה מלאה, אנחנו משווים את החיסרון שלנו ליתרון המוצג של מישהו אחר. זו השוואה שהיא גם לא הוגנת, אבל מעבר להשוואה הזו ברשתות החברתיות, זו מלחמה שאי אפשר לנצח בה. כי תמיד יש מישהי שהיא יותר יפה ממני, יותר מוצלחת ממני, יותר עשירה ממני, עם בן זוג יותר חתיך, שהחתונה שלהם הייתה יותר שווה, והילדים שלהם יותר מוצלחים, ותמיד יש מישהו, לא משנה כמה אני אמשיך לעלות ולטפס בסולם הדרגות, אם יש דבר כזה בחיים שלי, תמיד יהיה את המישהו הזה, ככה שאני אשאר מתוסכלת אם אני אמשיך כל הזמן להשוות לאנשים אחרים. אז זה משהו שממש כדאי לנו לתפוס את עצמנו על ההשוואה הזאת, ולראות כמה זה לא עושה לנו טוב להשוות.
וגם לנסות לחשוב תמיד מה מסתתר מאחורי התמונות המושלמות האלה.
נכון. וגם את זה אפשר אגב לקחת למקום החיובי, אם אני רואה אותך ואני מאוד מקנה במשהו, אז לשאול את עצמי מה חשוב לי בסיטואציה הזאת, כלומר למה אני מקנה, אם יש פה איזה ערך שהוא חשוב לי, נגיד אני רואה שיש לך, שאת עם המשפחה שלך ואתם נורא מאושרים, אז במקום להתעסק בקנאה עצמה ובשליליות שהיא מייצרת, אני יכולה להבין מזה, חשוב לי משפחה, חשוב לי שיהיו לי חיי משפחה טובים, ואיך אני יכולה להסתכל פנימה על המשפחה שלי ולהפוך אותה למשפחה טובה יותר, במקום להסתכל על איך זה אצל אחרים. אז זה המקום, הפליפ סייד החיובי של זה.
כאילו נגיד דוגמה, יש יום אביבי, כל הפייסבוק שלי מוצף בילדים בפריחות זה, ואז אני כאילו מטיילים ברחבי הפריחות בארץ, ואז אני אומרת, רגע, מה הבעיה שלי? אני צריכה לקום בשש בבוקר, אני צריכה לעשות ככה וככה, כדי שגם אני יהיה שם איפה שאני רוצה, שכרגע זה נראה לי כאילו כולם מאושרים, מבלים, מטיילים בשבילי ישראל, ורק אני יושבת פה על הספה בבית ביום שבת, וכזה.
נכון. אז אם זה חשוב לך, אז אולי שבת הבאה את יכולה גם לטייל בשבילי ישראל. במקום להתעסק במסכנות לזה שאת עכשיו על הספה והם בשבילים. שלא נדבר על זה שבטוח לא כולם בשבילים. נכון. למיעוט שבוחרים להעלות את זה לפייסבוק או לאנשי.
בסוף מגיעים לשדה הזה עם הפריחות, ורואים כאילו זה קרה לנו פעם אחת. נסענו לראות פריחה, שדה מלא באנשים, כולם מצווים על הילדים, תעמוד פה, תרים את זה, תיקח את הפרח הזה, כאילו, שם הבנתי, משהו בי קצת בלב נסדק, ומאז לא, מאז אני משתדלת לחפש מקומות קצת יותר, כן. פחות פופולריים.
כן, זה טוב, זה גם נושא שלם לפרק, כל מה שקשור למה אנחנו בוחרים להראות, וכמה אנחנו בוחרים להראות משהו שהוא מציאותי ואמיתי, לעומת פוזינג וכל העולם במה, דברים כאלה. הדבר השני שכדאי לנו למנע ממנו, ונגענו בו בפרק דווקא, זה חפירה באירועים שליליים, שזה משהו שהסברנו אותו קודם.
ההתפלשות.
ההתפלשות, בדיוק. יש לי משהו שלילי שקרה לי, להוציא אותו, לפרוק אותו, לאבד אותו, להבין אותו. החפירה האינסופית הזאת בתוך הראש, זה פשוט כביסה מלוכלכת שמחובסת שוב ושוב באותם מים מלוכלכים, וזה לא מקדם אותנו.
שזה נקודות שרצוי ואפשר לעזר באיש מקצוע.
נכון.
כאילו ברגע שמגיעים למצב שלא מצליחים לצאת לבד מהלופ הזה, זה הזמן שכדאי להיות מודעות אליו, להגיד סטופ. אני לא יכולה להתמודד עם זה עכשיו לבד, אני צריכה עזרה.
נכון. הרבה מהאנשים שאני עובדת איתם, מבינים לך זה שיש מחשבות, קוראים לזה מחשבות יסוד, דברים בסיסיים שבן אדם מאמין בהם, שגורמים לו להיכנס ללופים האלה, כמו למשל, אני כישלון. Okay? אם זה מה שאני מאמינה בו בתוך תוכי, אז ברור שכל מקרה הכי קטן שלא הצלחתי בו, לא הצטיינתי בו, אני אכנס ללופ של אני כישלון, ואני תמיד יהיה כישלון, וכל דבר שאני עושה הוא כישלון, אז ללמוד גם לזהות את הדפוסים האלה, וכדי לשנות אותם, זה דבר שהוא חשוב.
כן, כי זה תורם לאיכות חיים בסופו של דבר.
נכון.
והתכנסנו פה כדי לדבר על אושר.
נכון. ודיברנו.
מלא דיברנו על אושר.
כן.
טוב, אני מקווה שכל מי שהזינה לנו קיבלה המון כלים. וגם ליהודית יש פודקאסט.
נכון. שאלה. פודקאסט יחסית חדש. הוא נקרא חושבים טוב. המטרה שלו זה בעצם לחשוב על העצות שאנחנו רגילים לשמוע בחיים, לגבי חיים טובים יותר. ולחשוב איזה מהם מבוססות, איזה כדאי לנו ליישם, על איזה כדאי לנו להיות קצת יותר ביקורתיים. בעצם כל שבוע אני פוגשת דמות מהתחום של הפסיכולוגיה החיובית, הפסיכולוגיה, המחקר, ואנחנו ממש מדברות על אחד הנושאים האלה, החל מאיך מתמודדים עם קושי, ואיך בונים אופטימיות, ואיך מוצאים עבודה שאוהבים, וזה הפודקאסט, אז בואו להקשיב לו.
אז מי שאהבה והתחברה מוזמנת, אנחנו נשים לינק אצלנו, ואתם מוזמנות להזין גם ליהודית המקסימה. היה לי כל כך כיף לארח אותך. תודה שהגעת.
איזה כיף. תודה רבה.
תודה לכן שהזנתן. יש לי בקשה אחת קטנה. למדתי השבוע שאמא שלי, אם משהו שאני רוצה שיקרה, אז אני פשוט צריכה לבקש אותו. אז אני אבקש שכל מי שיש לה iTunes, אז תעשו סאבסקרייב לפודקאסט שלנו, תחפשו נן אין סטייל או גת שמרים וקפה, שזה השם של הפודקאסט, ותעשו סאבסקרייב.
לפודקאסט קוראים עוגת שמרים וקפה?
כן.
לא ידעתי.
מה את חושבת? סתם יש קפה ועוגה, ואנחנו ישבות ואוכלות.
אז תמיד יש פה עוגת שמרים?
תמיד יש עוגה.
מי מכין?
אני שומרת על זכות השתיקה. מי קונה? מי קונה?
מי הולך ומשקיע?
גם ללכת לקנות כישרון.
נכון.
יש לנו
גם פה. גם לבחור את העוגה.
נכון, כן. אז תמיד יש עוגה, תמיד יש קפה, המכונת קפה היא פעילה מאוד. אז זהו, אז תודה רבה שהגעת, תודה למאזינות שלנו, וניפגש בפרק הבא. ביי.
תודה.